שלום לכולם, אנחנו היום לומדים על חודש אייר, מזל שור, ולאלה ששומעים את השיעור הזה, שיעור בנושא הזה בפעם הראשונה, אני נתקל בהרבה מאוד אנשים שאומרים, מה, אסור אסטרולוגיה, זה ממש עבודת אלילים, זה לא קשור ליהדות. אז מי שיש לו בעיה עם אסטרולוגיה, שיפתח תלמוד מסכת שבת, ושם יש כמויות גדולות מאוד של טקסטים שעוסקים באסטרולוגיה, מי שנולד תחת השפעה של כוכב מאדים, כוכב נוגה וכן הלאה וכן הלאה, יש השפעה. כלומר, אין מחלוקת שישנן השפעות, אלא השאלה באמת, האם באמת ניתן לחשב את העניין של האסטרולוגיה כעבודת כוכבים ומזלות, והתשובה היא בתנאים מסוימים. כלומר, ברגע שאני מקבל את התפיסה הקדמונית, גם היום היא קיימת, הפטליסטית, הדטרמיניסטית, שמה שכתוב בכוכבים אי אפשר לשנות, פה אנחנו נכנסים באמת לתחום של, אפשר להגדיר אותו, שהוא מתקרב לעניין של עבודת אלילים. אז השאלה, האם באמת הכוכבים משפיעים עלינו? והזוהר בפרשת יתרו נותן לכך תשובה ואומר, לא, הכוכבים לא משפיעים עלינו. רגע, אז למה אנחנו נותנים חשיבות לעניין הכוכבים? והתשובה היא כזאת, אומר הזוהר כך, כאשר אנחנו רוצים לתקשר עם בן אדם, אנחנו רוצים לדעת מה הוא חושב בשכל, מה הוא מרגיש בלב, איזה תחושות יש לו בבטן, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש לאדם כל מיני סוגים של תחושות ומחשבות, ואנחנו רוצים לדעת איפה הבן אדם נמצא, כאשר אנחנו מדברים איתו, כי אנחנו רוצים איזשהו משוב למה שאנחנו עושים עם הבן אדם, או שבכלל לדעת איפה הוא נמצא בלי קשר אלינו. אבל אנחנו לא יכולים להסתכל לתוך המוח או הלב כדי לדעת מה הוא עושה, רק בורא עולם בוחן כליות ולב. אז מה אנחנו עושים, אומר הזוהר? אז אנחנו מסתכלים על הפנים של האדם. האם האדם חושב מחשבות בפנים שלו? לא. האם הוא מרגיש הרגשות בפנים שלו? לא. אבל הפנים נקראים פנים כי הם מראים על מה שבפנים. ולכן מה שבפנים מוקרן על הפנים. וכך יוצא שהאדם רוצה לדעת מה זולתו מרגיש וחושב וכן הלאה, אז הוא מסתכל על פניו של האדם, ואז הוא יכול לראות אם הוא רציני, הוא צוחק, עם העיניים שלו עצובות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. באותה צורה, כאשר אנחנו רוצים לדעת מה קורה בעולם שלנו, כי יש שינוי, כל הזמן יש שינוי של התדרים בתוך איך שהפיזיקאים קוראים לזה המרק של האנרגיות שבתוכו אנחנו שוחים. כי אנחנו שוחים במרק של אנרגיות שעדיין המדע המודרני עדיין לא יודע בדיוק לדייק איזה קרינות קיימות ואיך הן משפיעות על התחושות שלנו, על התפקוד שלנו וכן הלאה. המדע הזה אפילו לא התחיל. ולכן אם אנחנו רוצים לדעת איך האוקיינוס של האנרגיות שבתוך אנחנו חיים, איך הוא מתנהג, אנחנו יכולים, אומר הזוהר, להסתכל על הפנים של היקום, והפנים של היקום, אלו הם הכוכבים שבשמיים. הכוכבים לא משפיעים עלינו, הם משקפים את מה שקורה אצלנו כאן. הם לא שקובעים והם לא שמשפיעים, אלא כשאנחנו מדברים על מזל שור, אנחנו מדברים על השפעות מסוימות שקיימות כאן, ועכשיו בעולם שלנו, בחיים שלנו כאן, אבל כמו ש... עוד פעם, אנחנו מסתכלים עכשיו, שאנחנו עכשיו, כל אחד מאיתנו, מסתכל כרגע על מסך. האם מה שקורה, קורה במסך? לא. אני יושב בירושלים, ובן אדם מסתכל ורואה את כל מה שקורה על המסך, אצלו זה יכול להיות ביבשת אמריקה, אירופה, או בארץ ישראל, או בכל מיני מקומות אחרים. אוקיי? זה קורה, אבל זה לא קורה על המסך. עכשיו, אם זה הקלטה ולא שידור חי, אז זה קורה כרגע באיזשהו שרת שנמצא, לך תדע, אף אחד לא יודע איפה. אוקיי? יש אנשים שיודעים, אבל רובנו לא יודעים איפה זה מתנגן כרגע השיעור, שבעצם זה קובץ אלקטרומגנטי, שיושב באיזה שרת, ועכשיו הוא מתנגן לו. עכשיו, איפה זה קורה, אין לנו מושג וזה גם לא מעניין אותנו. אבל אנחנו, מה שחשוב לנו, שאנחנו יכולים לראות את ההשתקפות של זה על המסך שלנו. ולכן, זה בעצם מה שאנחנו רוצים להבין. בעצם כל מה שאנחנו רואים בשמיים, זה משקף, כך אומר לנו הזוהר, את מה שקורה כאן ועכשיו. הכוחות האלה הם כוחות שהם קיימים, הם משפיעים, הם לא משתנים, כלומר, הם משתנים משעה לשעה, מיום ליום וכו', אבל אלה הכוחות שהם פועלים ומשתנים בסדר מסוים, זוהי חוכמת האסטרולוגיה, הם משפיעים עלינו, ופה מגיע השינוי, הם משפיעים עלינו לפי איך שאנחנו מגיבים לאותן השפעות. כלומר, בואו נסתכל על זה עוד משל, זה לא אחראי מצידו של קברניט של ספינה, כאשר הוא מפליג ויוצא מן הנמל, ממש לא אחראי ולא מקצועי, לא לבדוק את מפות מזג האוויר ודיווחי מזג האוויר על מסלול הניווט של הספינה. מדוע? מכיוון שכאשר הוא קורא את המפות האלה, הוא יודע לאיזה כיוונים ללכת, לאיזה כיוונים לא ללכת, וכן הלאה וכן הלאה. מעבר לזה, אם זוהי ספינת משרה, מפרס, רוחות מאוד חזקות יכולות להניע את האונייה במהירות הרבה יותר גבוהה קדימה אל המטרה, או שאם מכוונים את המפרסים בצורה לא מדויקת ולא נכונה, הרוחות האלה גם יכולות לקרוא את המפרסים, ובמצב היותר גרוע להפוך את הספינה. כלומר, אם אני לא מבין את ההשפעות האסטרולוגיות שסביבי, אז בעצם אני לא אחראי כמו הקברניט שמפליג ולא בודק את תחזיות מזג האוויר למסלול השייט שלו. ומכאן אנחנו מבינים שבכן ושלכן, התורה כן מחשיבה את ההשפעות האסטרולוגיות, לא רק זה, גם במסכת שבת מופיע שמי שלא יודע לחשב ולא מתחשב בכוכבים ובמזלות, הוא בעצם מזלזל ומקל ראש בבריאתו של בורא עולם, אוקיי? ולכן כשאנחנו רוזים לפרק א' של בראשית, ביום הרביעי, מה כתוב שנבראו הכוכבים והמזלות, והיו לאותות למועדים ולשנים. ואלו האותות האלה הם בעצם אותות עבורנו, כדי לדעת איך לנווט את החיים שלנו. ואנחנו עכשיו בחודש אייר, מזל שור, ומה אנחנו בעצם מסוגלים להבין לגבי מזל שור. אז עכשיו, בצעירותי נפל לידי ספר אסטרולוגיה, די בסיסי, די עבה, כי יש המון ידע באסטרולוגיה, ושם היה כתוב על כל מזל מגילות של עשרות של עמודים. ואני הסתכלתי על זה ואמרתי, אז מה, מה? ואיך אני אזכור כזה דבר, וזה בכלל לא דיבר אליי, והייתי בטוח שזה שטויות. יותר מאוחר, כשהתחלתי ללמוד קבלה ולפגוש על הבסיס הזה הרבה מאוד אנשים, שמתי לב שיש קשר מאוד מאוד הדוק בין מזלו של האדם לבין דפוסי התנהגות שלו, עד כדי כך שזה מביך לראות כמה שאדם מתנהג לפי הדפוסים שהמזל שלו קובע. אוקיי? לא כולם, ולא בכל אחד באותה מידה, אבל גם צריך להבין שלא כל בן אדם הוא רק מזל בפני עצמו, מכיוון שאם מסתכלים על מפה אסטרולוגית של אדם, יש שם 12 מזלות במפה, ולכל אחד משני 12 המזלות האלה יש השפעה מסוימת על אופיו של האדם לפי תורת האסטרולוגיה. עכשיו, וזה אומר, תלוי כל הכוכבי לכת החשובים, באיזה בית הם נמצאים, באיזה זוויות הם נמצאים ביניהם. אם אנחנו מדברים על, יש מזל הירח, יש מזל השמש, יש מזל האופק, יש הרבה משתנים, כולם משפיעים, אין אדם שרק מזל שור משפיע עליו ואין מזל אחר. כל אחד מאיתנו בעצם תרכובת של 12 מזלות. אבל מכיוון שהלבנה, הירח, מסמלים, הירח והלבנה, זה בעצם סמל של עולם הנשמות, לכן גם באסטרולוגיה היהודית וגם באסטרולוגיות של המזרח הרחוק, אם זה הודו ואם זה סין ואם זה יפן, מתחשבים במזלות לפי הירח. מדוע? זה א', זה הרבה יותר מדויק מבחינה רוחנית, שאם אני רוצה לדעת את ההשפעה של הנשמה, שזה ההשפעה הכי חשובה מתוך התת מודע של האדם, זה דבר אחד. מצד שני, איך אתה יודע מתי מתחיל ונגמר מזל? הרי שאנחנו הולכים רק לפי מזלות, מה שנקרא מזלות השמש כאילו, זה השמש עוברת באיזשהו מגזר בשמיים, גזרה בשמיים, ששם נמצא קונסלציית כוכבים מסוימת. אבל שום קונסלציית, 12 קונסלציות הכוכבים האלו, הן לא מסודרות בצורה שווה לרוחב כל השמיים, כל המישור של המלכה מה שנקרא, ומכיוון שכך, איך אנחנו יודעים מתי מתחיל ונגמר מזל, אם זה רק לפי השמש בלבד? ולכן חלק גדול מתרבויות העולם, שתרבויות העתיקות ביותר, אם זה התרבות היהודית, ההורדית, הסיני וכן הלאה, קבעו שהמזל מתחיל עם המולד של הירח. שם זה הרבה יותר. כלומר, אם אני רוצה לדעת על נשמתו של האדם, מאיזה סוג ההשפעה בגלגול הזה, אני מסתכל ממולד למולד. אבל אם בן אדם נניח נולד במזל שור, אבל השמש שלו, במבחינת המזלות של השמש, עוד הייתה במזל תלה. אז זה אומר שהוא מזל שור, ויש לו השפעות שמש מאוד חזקות של תלה. ובכך אנחנו סוגרים את הסיפור. נחזור לענייננו של חודש אייר ומזל שור. אז כמו שאמרתי, אם אנחנו מסתכלים על הרשימות הענקיות בספרי אסטרולוגיה, מה עם התכונות של כל אחד מבני מזל שור? ואנחנו יודעים שזה עניין סטטיסטי, כי אין מצב שכולם אותו דבר, ואין מצב שאחד מבני מזל שור שמתנהג בדיוק לפי התבנית הסטנדרטית של מזל שור. כי יש לכל אחד מאיתנו השפעות של מזלות אחרים. כמו שאמרתי, בכל אחד מאיתנו יש חיבור של השפעות של 12 מזלות, וכל אחד בעוצמות אחרות ובדרכים אחרות. אבל כדי להבין תכונות של מזל שור, הוקל לי כאשר התחלתי ללמוד קבלה בצורה ואת תלמוד הספירות, את המבנה של הספירות בצורה אנליטית, ואז הרבה יותר קל להתייחס אל המזלות למיניהם בצורה הזאת. ואז אנחנו מסתכלים בעצם על ארבע עונות השנה כביטוי של ארבעה הכוחות הראשוניים של הבריאה. כלומר, אם הבריאה מתחילה מאור וכלי, בורא ובריאה, זה בעצם שפה בינארית, אבל המספר הראשוני שיוצא מהאינטראקציה הזאת זה המספר 4. ושלומדים תלמוד עשר ספירות מבינים למה זה המספר 4, אבל והמספר הזה מיוצג, אותם 4 כוחות ראשונים מיוצגים על ידי 4 אותיות השם המפורש, כאשר היוד היא מייצגת את האביב, ההי מייצגת את הקיץ, וו את הסתיו, והי את ספירת מלכות, שזה החורף. ולכן, אם אני עכשיו מבין מה זה היוד, שזה ספירת חוכמה, שהמהות שלה זה כוח האש, ויסוד האש מתחבר ליוד, עכשיו אני מבין חודשי האביב, הכוח הדומיננטי שבהם, זה כוח אור דה חוכמה, או בשפה קצת יותר פשוטה, יסוד האש, שזה בעצם מייצג לא אש פיזית, שזה ריאקציה כימית, אלא אנרגיה וכוח, עוצמה, כוח ואנרגייתיות, ויצירתיות. כי האש מסמלת יצירתיות, לפי דברי הארי הקדוש. ולכן שלושת המזלות של האביב, הכוח הדומיננטי השליט בהם, במהות, זה כוח האש, יסוד האש. ומה שזה אומר, גם תלה, גם שור וגם תאומים, הם מזלות מאוד אנרגטיים, מאוד נוטים לעצמאות, מאוד נוטים לעוצמתיות, והם מאוד יצירתיים. ואלה שאומרים שמזל שור הם עצלנים, הם פשוט לא מבינים מה זה מזל שור, כי מזל שור עם כל כך הרבה אש בפנים, מזל שור עצלנים כאשר הם לא מבינים למה להתאמץ בשביל שטויות. אבל ברגע שמזל שור מבין, אבל מה הוא צריך להתאמץ והוא חישב והבין בדיוק את כל הרווח שהוא יפיק מהמאמץ, עכשיו תנסה לשור, לעצור שור בדישו, תנסה לעצור שור במרוצתו, אני ממש לא מומלץ לעמוד בדרך, כי זה מסוכן, אוקיי? ולכן, מזל שור, הוא מזל שהמהות שלו במהות, כמו תלה וכמו שור וכמו תאומים, זה מהות האש, אבל ישנה עוד שכבה של כוחות שבתוך יסוד האש הם עכשיו מחלקים את ההשפעה של יסוד האש לשוב לשלושה סוגים, לשלוש קטגוריות של מזל של אש. וזה שאנחנו מסתכלים על כל אחת מהעונות, כל אחת מהעונות מתחלקת לשלושה מזלות בסדר של ימין, שמאל ואמצע. הימין זה תמיד כוח של חסד, שזה סוג של מים, נתינה, רגישות וכן הלאה, זה הימין, ולכן מזל תלה, למרות שהוא תלה, שהוא אש, שזה אמור להיות אנוכיות, אגואיזם, לעסוק בעצמי וכן הלאה וכן הלאה, אבל מזל תלה מאוד אוהבים לעזור לאנשים אחרים, כי זה הימין של מזלות האש של האביב. השור הוא השמאל, כלומר האש של האש. לכן השור הם פחות רגישים, יש להם פחות טקט, לא שלטלה יש הרבה טקט, אבל השור עוד פחות רגישים. מזל טלה יקפוץ תמיד לעזור לך, השור לא, לא כל כך, אם זה לא ברור לו. שזה חשוב, אז הוא לא ממש, הוא ישאל אותך 20,000 שאלות לפני שהוא יבוא לעזור לך. מזל טלה, את מספיק שאתה תבקש בשתיים בלילה לפנות בוקר, וזה הוא כבר בא לעזור. זה הכל. השמאל, מה לעשות? השמאל זה בעצם קו שמאל אש, ואש מסמלת גם את הגאווה, את החשק, את הרצון, את התאוות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל, מעבר לזה יש עוד שכבה של השפעות לכל אחד מהמזלות, וזה הולך לפי מחזוריות שעוברת לאורך כל גלגל השנה, ואז אנחנו שמים לב שתלה הוא מזל אש, זה מה שמכירים באסטרולוגיה קונבנציונלית, שתלה הוא מזל אש, לא, הוא לא אש, הוא אש של אש של קו ימין, כי במהות הפנימית שלו, כי הוא באביב הוא אש, הוא גם אש מבחינת המחזוריות השנתית, והוא אש מבחינת, והוא ימין, מים מבחינת המחזוריות של האביב, הוא הימין. השור, לעומת זאת, הוא אש מבחינת חודשי האביב, הוא אש מבחינת, הוא האש של מזלות האביב, קו שמאל של מזלות האביב, והוא אפר מבחינת המחזוריות השנתית. שמה אומר אפר? זה עכשיו מחזק יותר את העניין של מזל שור, שהוא מסתובב בדרך כלל סביב עצמו. מה זה אפר? אפר זה מה איתי, מה אני רוצה לקבל, איך אני אקבל, איך אני אבסס, השאיפה לקביעות וכן הלאה, ולכן אצל השור נמצא הרבה מאוד כוח של אש, הרבה מאוד כוח של מצד אחד יצירתיות, אבל כשזה משתלם לי, עשייה כשזה משתלם לי, עוצמה, והכל כדי לבנות את הבית שלי, את הרכוש שלי, את הבסיס שלי, את התחום הממודר שלי ולא של מישהו אחר. כל הנטייה הזאת של עצמי ושלי ורכושנות וכן הלאה, וגם לקבל את כל העניין של מילוי וסיפוק ורב תמידי למילוי וסיפוק, אלא מה שהשור מגיע לזה הרבה יותר בקלות מאשר מזלות אחרים. מדוע? מכיוון שהוא נמצא קרוב לצלחת, הוא נמצא באביב, ושם באביב יש המון אנרגיה, אור דחוכמה, אנרגיה אדירה של יצירתיות ושל אנרגיה בכלל, מהמהות שלה, שהאנרגיה הזאת זורמת מחודשי אביב לכל השנה, ולכן אביב זה אב י' ב', האביב מזין את כל חודשי השנה, ולכן המזלות של תלה שור ותאומים הם פשוט שוחים בים של אנרגיות. אלא מה הבעיה? מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, כאשר אנחנו עסוקים בלקבל לעצמנו בלבד, אנחנו מתרחקים מהמטרה שלנו, מהתיקון שלנו בעולם. מדוע? מכיוון שהתיקון שלנו בעולם הוא ללמוד להיות בצלם אלוקים ולהיות בצלם בורנו, זה נכון להיות עצמאי ויצירתי, אבל גם להיות נותן, להיות בריאה שנותנת. ולכן כמה שנמצא אנשים עוצמתיים, יצירתיים, עצמאים, בעלי כוחות אדירים, אם הם לא אנשים שנותנים לזולתם, לא מצאתי אף פעם אנשים אגואיסטים מאושרים. וזאת בעיה קשה של מזל שור, ואנחנו יודעים תמיד שהתרופה באה תמיד עם המכה, ולכן לא לחינם אנחנו יודעים שהכוכב השולט על מזל שור זה כוכב אהבה, כוכב נוגה. אוקיי? עכשיו, באסטרולוגיה האלילית, נוגה מתחברת לאהבה היצרית, המינית, התאוותנית, אבל זה לא רק זה. יש גם את הצד של אהבה, של הרגישות, וגם זה נמצא באופן פוטנציאלי אצל מזל שור. אבל אם אנחנו ניכנס לכל זה יותר לעומק, אנחנו הולכים עכשיו לפי ההגדרות של ספר היצירה, ולפי ההגדרות של ספר היצירה, שזה הטקסט העתיק ביותר שעוסק בבריאת העולם, לפחות ביהדות, וגם הוא מכיל בתוכו אינפורמציה לגבי הבריאה של כל הכוחות של היקום, ושם מסביר לנו ספר היצירה שהאותיות פי וו הן האותיות של מזל שור. פי זו האות שממנה נובע הכוח של כוכב נוגה, איך יכול להיות? מכיוון שספר היצירה מתייחס על האותיות כאותות, אותות כלומר תדרים, בעצם כל אות ואות בשפה העברית היא בעצם קובץ ידע. וכאשר אם אני מסתכל על אותה אות כתדר וקובץ של ידע, אני עכשיו שואל מהו הקובץ הראשוני שמניע את אותה עוצמה שמתבטאת בשמיים שלנו ככוכב נוגה, ומשפיע עלינו, על האופי שלנו, בזמנים ידועים וכל אחד לפי הצורה שבה הוא מושפע. והאות פי היא בעצם השורש של כוכב נוגה, ונגיע תכף לעניין של מהותו של כוכב נוגה, אבל אמרנו כבר מלכתחילה שכוכב נוגה ידוע בתרבויות אחרות בתור הכוכב שקשור לאהבה, לאהבה של היופי, לאסתטיקה, מוזיקה וכל הדברים שיש בהם הנאה אסתטית מהיקום שסביבנו, וזה קשור לכוכב נוגה, ולכן למזל שור יש נטייה לחפש את הצדים האלה של החיים, כי זה השורש שלו, וכל דבר נמשך, נברא, כל נברא נמשך לשורשו. מבחינת המזל, מזל שור, יש לנו את האות וו. שאות וו בעצם מסמלת את החיבור בין העולמות העליונים לעולם הגשמי. הוו זה הצינור שמחבר בין הלמעלה למטה. ניקח לדוגמה את האות שהתורה מתחילה איתה, האות בית, בית של ברכה. ואיך כותבים בית? אז הזוהר מסביר לנו, יש לנו גג אחד עליון, שזה וו שוכבת, שמסמלת את השמיים העליונים, ויש את הקרקעית של הבית שמסמלת את העולם הגשמי שלנו, וישנה הוו שמחברת בין השמיים לבין הארץ, ובעצם ולכן הבית מסמלת ברכה, ודרך אגב, תסתכלו טוב טוב על האות פי, ותסתכלו מבפנים לשחור, ואתם תראו את הצורה של האות בית. בתוך הפי ישנה ברכה, והשאלה איך מתחברים לברכה, שנמצאת חבויה לה בתוך הפי של כוכב נוגה. אבל קודם כל, יש בעניין של מזל שור את החיבור בין הלמעלה ללמטה, בין השמיים לארץ. איך זה מתבטא? תכף אנחנו נגיע לזה. אבל נזכור ששאלנו את השאלה. אחרי כן יש לנו צירוף שם הוויה ששייך למזל שור, שזה יוד והי ועוד היי ועוד וו. זה נלקח מספר תיקוני הזוהר, ושם מוסבר שישנם, אם ניקח את שם יוד כיוו, כשם הוויה, השם המפורש, ונראה שיש לו 12 צירופים אפשריים, כל אחד מהצירופים האלה מייצג את התדר, את האות, את הקובץ הרוחני, הקובץ המידע שעומד מאחורי אחד מ-12 המזלות. אוקיי? אבל ומה המשמעות של הצירוף הזה? כל אחד מהם יש לו, כל צירוף יש לו משמעות בפני עצמה. ועל כך אנחנו קוראים בבני שכר, בני שכר, היה אדמו"ר חסידי מקובל עצום שחי במאה ה-19 במזרח אירופה, ואומר צירוף הוויה שולט בחודש הזה, י' ו-ה', ה' ו-ו', יוצא לפי תיקוני הזוהר, מפסוק בראשי תיבות, ספר ירמיהו, פרק ט' פסוק כ"ג, התהלל המתהלל, השכל וידוע. אוקיי? וכאשר תתבונן בדברי מרן האריזל, רבנו האריזל, בסוד תפילין דרשי ותפילין דרבנו תם, מסביר לנו שם הארי הקדוש, שהצירוף י' ה' ה' וו', אוקיי, מתאים, התעלל המתעלל, השכל וידוע, מכאן אנחנו מבינים, כי החודש הזה אשר מאיר בו הצירוף הנ"ל, מסוגל להשכלה, השכל וידוע. כלומר, יש פה בחודש הזה מתנה קוסמית, מתנה רוחנית לכל העולם, לכל המין האנושי, להגביר את ההשכלה ואת הידיעה, וברור שככל שאנחנו נרחיב את ההשכלה שלנו ואת הידיעה ואת ההבנה של המציאות שלנו, אנחנו מבינים לפי התורה שבעצם אני, ככל שהידע שלי יותר רחב, אני מדבר על ידע רוחני, יש לי יותר יכולת להתמודד עם בעיות, להתמודד עם מטרות, קביעת מטרות וכו'. בעצם ככל שאני, או איך שרבי אשלג מגדיר את זה, העולם מתחלק לדרך האיסורים ודרך התורה. דרך התורה, כאשר אדם מתחבר להשכלה וידע רוחניים, ברור שהדרך שלו תהיה הרבה יותר קלה והרבה יותר יעילה והרבה פחות בזבוז של מאמצים על דברים שהם כיוונים שהם ללא תוחלת. לעומת זה, אם האדם לא קונה השכלה וידע, ברור שהוא לומד דרך הרגליים, הוא לומד דרך האיסורים, הוא לומד מה שנקרא בדרך הקשה, בניסוי וטעייה. עוד דבר שמתחבר למזל הזה, זה גם הצירוף מתוך האנה בכוח, תפילת האנה בכוח, הפסוק החמישי, חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך, צירוף האותיות זה ח' קוף ב' ת' נון עין, הצירוף הזה יש לו עוצמה אדירה, מכיוון שהוא פותח לנו, אומר לנו הזוהר, הוא פותח לנו חלון בשמיים, של השפעה, של חיבור, של קשר, של עוצמה. החלון הזה יש בו, נכנסים לחלון נוסף, אתה פותח עוד חלון, שנקרא אות פי, ובתוך החלון הזה של האות פי, אתה פותח עוד שני חלונות. חלון אחד, שזה האות וב למזל שור, חלון שני, זה האות למד, למזל מוזניים. אוקיי? כלומר, אנחנו בעצם פותחים חלונות לקבצים של ידע בעולם הרוחני, ואנחנו יכולים, על ידי הפתיחת חלונות הזאת, אנחנו יכולים להכניס את התודעה שלנו, לחבר את התודעה שלנו, לעדכן, לשדרג את התודעה שלנו, ולמשוך כוחות רוחניים שיעזרו לנו להתמודד עם ההשפעות והתיקונים שעומדים בפנינו בזמן הזה. עכשיו, משהו מאוד מעניין, ותכף אנחנו נראה את זה, כדי להבין מה אני עושה עם הידע הזה. הצירוף, וזה ידוע בכל ספרי המקובלים, הצירוף פי וו הוא צירוף מאוד ידוע, כי הצירוף הזה הוא בגימטיה 86. 86 זה גימטיה של שם אלוקים. מה זה אומר שם אלוקים? שם אלוקים ידוע לכל מי שהוא, יש לו ידע של מתחילים בקבלה. אנחנו יודעים ששם אלוקים זה מסמל דין. עכשיו השאלה, מה זה דין? או במילה אחרת גם, גבורה. בדרך כלל אצל רוב האנשים, דינים וגבורות זה נזק. אבל צריך להבין, מי שלומד יותר לעומק, לומד שדין זה עיכוב. ולא כל עיכוב זה נזק. כאשר העיכוב הוא עיכוב שנכפה עליי כתוצאה מהתנהגות לא נכונה, כלומר אני הולך נגד החוקים של היקום, היקום הוא בעצם נועד להגן עליי, כדי שאני לא אזיק לעצמי עוד יותר מדי. זה מצד אחד. לכן כל עקבה לטובה. לפעמים אנחנו מתעכבים, יוצאים לדרך, מתעכבים, ואנחנו קצת נכנסים ללחץ וקצת עצבים, למה אנחנו מתעכבים, מי מתעכב, מי מעכב אותנו וכן הלאה, בסוף סוף אנחנו יוצאים לדרך, ולפעמים אנחנו רואים איזה אירוע, ואנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אם אני הייתי יוצא בזמן, הייתי מגיע לפה ברגע קריטי, וזה לא היה כל כך טוב. הקווה הייתה לטובה, ולא תמיד אנחנו רואים את זה. לא כל בעל נס מכיר בניסו. אבל יש עוד צד בנושא, המונח גבורה, שזה דין, זה גם עניין של עיכוב, זה כאשר האדם גובר על יצרו. אין דבר יותר חשוב ועוצמתי בחייו של האדם מאשר כוח התגברות, היכולת של האדם להתגבר על יצרו, על דחפיו. מדוע זה כל כך חשוב? מכיוון שמי ששמע את השיעור של פרשת אמור של השנה הזאת, שם אומר לנו אוהב ישראל הרבי מאופט, הוא אומר לנו ככה, היראת השם זה עיכוב, כאשר אדם פועל ביראת השם, הוא מעכב את עצמו מלרוץ אחרי היצרים שלו, הוא פועל מתוך יראה, ראייה, יכולת ראייה רחבה יותר, מרחבית, גבוהה יותר, הוא מתחשב בחוקים של היקום, והוא יודע מתוך היראה הזאת, יראת הכבוד ליקום, לבורא עולם ולחוקים שלו, שאתה לא יכול לקפוץ ולהשתולל על כל מה שבא לך, כל מה שמתחשק לך, כל מה שנדמה לך שאתה חייב שיהיה לך ברגע זה. ולכן הספירה שהיא גבורה, או במילה אחרת דין, היא בעצם השורש של המילה גיבור. וגיבור זה אדם שמעכב את יצרו, שכובש את דחפיו, שכובש ובולם בלשון ספר היצירה, שהעולם תלוי הבלימה, שאדם בולם את פיו, את ליבו, את רצונו, מאשר מלהידרדר אל חשקים ויצרים שהם מאוד, מה שנקרא, ילדותיים או ממכרים. וכאשר אדם מעכב מתוך יראת כבוד, מתוך יראת שמיים לבריאה ולבורא, אז הוא בעצם גיבור. ואז הגבורה הזאת מעכבת, נכון, זה עיכוב, אבל זה עיכוב שאני בוחר בו. אני בוחר לעכב. אני בוחר להתגבר, אני בוחר, זה הגיבור. העל גיבור זה לא האדם שיש לו עוצמות אדירות כמו השטיפת מוח לילדים של היום, החלום הזה שתקום יום אחד ויהיה לך כוחות על ותוכל להרביץ לכל מי שיחיב לך עד היום. נורא נחמד בסרטים וזה נורא ככה מספק, אבל זה לא קורה במציאות. הגבורה האמיתית מלמדת אותנו התורה, זה כאשר האדם מעכב וגובר על היצר שלו, על הדחפים הילדותיים שלו. מה שקורה אז, הופך את אותו עיכוב, אותו כוח התגברות, שבעצם אני מתגבר על היצר כדי להתקרב אל בוראי, להתקרב אל החסד העליון, מתוך ידיעה שכל מה שקורה הכל לטובה, מתוך אהבת הבורא אל בוראיו, זה הופך להיות לכוס, כוס זה 86. והכוס היא הכלי, מסמלת את הכלי שיכול להכיל את השפע האלוקי. כלומר, כמה שפע ברכה, אם זה מבחינה רוחנית, כלכלית, אנרגטית, בריאותית, כל הברכה והשפע האפשריים, כמה מזה בורא עולם משפיע על בריאותיו. בורא עולם הוא אינסופי והוא משפיע אינסוף. כמה האדם יכול לעצור ולהחזיק לפי הכוס, הכלי, שהוא בונה. איך הוא בונה את הכוס? לפי מידת ההתגברות שלו. גבורה זה לא עיכוב רע. גבורה כאשר אני מעכב את יצרי, לכעוס, להתאבות, כל הדברים האלה, והופך אותו, הופך את הכיוון, לכיוון של השפעה, בא לי לקחת לעצמי בבן אומר, רגע, רגע, אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שגם אחרים יהיה טוב. בא לי להתרעם על משהו כי אני לא מרגיש שזה צודק. רגע, הכל לטובה, ואם אני אתרעם עכשיו, אני בעצם הולך עם היצר, אבל אני לא גיבור אמיתי. אני מתגבר ואני רוצה לפעול בצורה של חסד ולהבין שהכל נוצר בחסד. זה יוצר את הכלי, את הכוס או את הכיסא לשפע האלוקי. מעניין שכאשר אנחנו עושים קידוש ואנחנו רוצים כלי שיחיל את השפע האלוקי של שבת, של חג, בית מילה, חופה, כל מיני דברים כאלה, אנחנו צריכים כוס, וכוס תקנית צריכה להכיל לפחות 86 סמק. המידת נפח הזאת של הסמק נקבעה מתישהו אחרי המהפכה הצרפתית כמידה חדשה, וכנראה שהחבר'ה שקבעו את המידה הזאת באיזשהו מקום נכנס להם איזה רוח של קודש שזה הגיעו למספרים האלה. מה שעוד מעניין, שאם אנחנו יודעים ששתי הפרשות אחרי מות וקדושים, שבשנה לא מעוברת, הן חלות בדרך כלל סביב ראש חודש אייר, או ששבת מברכים, או שבת הראשונה של אייר חלה אחרי מות קדושים, בשנה מעוברת, אחרי מות וקדושים, הן ממש לפני. אוקיי? פי וב מופיעים בתורה. איך הם מופיעים? בסוף, אם מסתכלים על חומש תקני, מסורתי, כמו שהדפיסו אותו במאות השנים הראשונות אחרי המצאת הדפוס, בסוף כל פרשה מופיע קוד, מספר הפסוקים, ומספר הפסוקים כמובן שכותבים את זה באותיות עבריות, ואחרי כן מילה מתוך הפרשה, או הפטרה, שהמילה הזאת מייצגת, היא גימטריה של אותו מספר, היא מייצגת באיזושהי צורה, וזה ידע עתיק מלפני אלפי שנים. אם נסתכל על פרשת אחרי מות, פרשת אחרי מות יש בה 80 פסוקים, פי פסוקים. בפרשת קדושים יש בה 64 פסוקים, סמך ד', מילת המפתח היא ונוגה. מה זה ונוגה? וב של מזל שור, נוגה של כוכב נוגה. ואז יש לנו בפרשת אחרי מות ופרשת קדושים, שהם הפרשות שסביב ראש חודש אייר, יש בהם את במהות שלהם את הפי ואת הוו ואת נוגה, שבעצם אנחנו יודעים שאנחנו הכלים, מהם הכלים שאנחנו מקבלים בפרשות אחרי מות ופרשות קדושים, תשימו לב, מצד אחד יש שם הרבה מאוד חוקים שעוסקים ביחסי מין, יחסי מין שאדם צריך להתגבר על עצמו כדי לא להיסחף אחרי התאוות המיניות שלו, כדי שיוכל להכיל קדושה ושפע אלוקי, אוקיי? ובנוסף הזה יש דבר נוסף, הרבה מאוד חוקים שעוסקים באכפתיות, אהבה ונתינה לזולת. צדקה, הוכח תוכיח את עמיתך, לפני עיוור לא תשים מכשול, ובעיקר ואהבת לרעך כמוך. אוקיי? כל אלה נמצאים בפרשות של אחרי מות, גם יש לנו את יום הכיפורים, שזה עוצמה אדירה, שמראה לנו שיש בחודש אייר עוצמה אדירה, שם אלוקים זה לא סתם, זה עוצמה אדירה של בנייתו של כלי. ואם מזל שור זה מזל אפר, עם פעמיים אש, אנחנו מבינים שיש פה הרבה גבורות, הרבה דינים, אבל אם אנחנו רותמים, וכאשר אנחנו רותמים את זה לצרכינו, זה נותן לנו יכולת לבנות כלי, כלי אדיר של קבלה, שור דרך אגב מסמל בעולם המיסי של הסימבוליות, הסמליות בקבלה, גם כן את הדין, פני השור לשמאל במרכבת יחזקאל. אוקיי? עכשיו, ולכן, בפירושים על ספר יצירה, מקובלים עתיקים תמיד דיברו על חודש אייר כעל חודש שהוא מלא אורה. כי קודם כל אייר נישון אור. והשם המקראי, השם אייר, אומרים חז"ל, עם ישראל הביאו את השמות הנוכחיים, המוכרים שלנו, של החודשים, מבבל, מסיבות מסוימות, זה היה הזמן להביא את השמות האלה. אבל בתנך עצמו, חודש אייר, בספר מלאכים, מופיע כחודש זיו, וכולם יודעים שזיו זה אור שמאיר, אור שמאיר, אור שחוזר מאיזושהי, מה? התגברות. כאשר קרני השמש והעולם שלנו כולו בנוי על אור שהוא חוזר, אור של התגברות. למשל, אני מסתכל עכשיו על השמיים, והשמיים עכשיו, עכשיו השעה היא 9 בערב, משהו כזה בירושלים, והשמיים עכשיו חשוכים. ראש חודש, זה אומר שיהיה מאוד קשה למצוא את השר של הירח, והשמיים מאוד חשוכים, יש רק כמה כוכבים וכן הלאה. אבל כאשר הירח מתמלא, אנחנו רואים יותר ויותר אור. רגע, אבל האור, האם האור מגיע מהירח? כמובן שלא. לירח אין אור משל עצמו, הוא לא מייצר את האור, אלא רק הוא מחזיר את האור של השמש. רגע, איך הירח מחזיר את האור של השמש? כאשר חושך בצד הזה של כדור הארץ, זה מכיוון שכדור הארץ כרגע מפריד בגופו בין ירושלים לבין השמש, ולכן לילה כאן. אבל כדור הארץ לא יכול לעצור את כל האור של השמש, אלא רק בתחום הצר של, הרי סך הכל כדור הארץ זה גרגר של אבק יחסית לחלל העצום של מערכת השמש. אז האור עובר מצידי כדור הארץ והוא נמצא בחלל, אבל אני לא יכול לראות אל אותו, אלא מתי שהירח מחזיר את האור הזה. ואם עכשיו אני יושב ביום, צהרי היום, פה בירושלים, מסתכל בשמיים, מה אני רואה? שמיים כחולים. למה הם כחולים? מכיוון שהמולקולות שיש באוויר מחזירות את האור של השמש בתדר הכחול. הן בולעות יתר התדרים ומחזירות את התדר הכחול, ולכן השמיים הם כחולים. אוקיי? אם הייתי עכשיו בכוכב מאדים, השמיים בצהרי היום הם אדומים. למה הם אדומים? כי ההרכב של הגזים שמרכיבים את האטמוספירה של כוכב מאדים, גורם לאטמוספירה של מאדים להחזיר את הצבע האדום. ולכן גם מפה אפשר לראות את כוכב מאדים ככוכב אדום, לכן קוראים לו מאדים. אוקיי? עכשיו, לכן גם שאני מסתכל על כל חפץ וחפץ, מה שאני רואה זה לא את החפץ, אני רואה את האור שאותו חפץ מחזיר. אם הוא לא היה מחזיר אור, לא הייתי רואה. כלומר, כל היקום שלנו בנוי על העיקרון הזה שנקרא זיו. אומרים המקובלים, כמה אור יכול האדם להכיל בחלב, כמה אור של ברכה, רפואה, אנרגיה, של שמחה, של עושר, של מילוי, של סיפוק, של פרנסה וברכה וכל וחוכמה ודעת, כל הדברים האלה, לפי לא כמה אור שהבורא מאיר עליך, אלא כמה אור שאתה מחזיר. האור שאתה מחזיר הופך להיות הכלי למילוי שנשאר לתמיד. לעומת זה, מה שאתה לוקח לעצמך בלבד, זה כמו שאנחנו אומרים, היי וביי. זה נותן לך תענוג קצר מועד, ואחרי כן זה לא מחזיק מעמד, 20 דקות, כמה שעות, לילה שלם, אולי יום יומיים. זה הולך, ולא נשאר. זה משאיר אפילו חריכה, כמו שמישהו שמסתכל ישירות בשמש, הוא רואה המון אור, אחר כך הוא רואה פחות. נוגה, כוכב נוגה, זה גם מילה נרדפת לאור בעברית, וזוהר, ספר הזוהר, מתי הושלם ספר הזוהר? עם פטירתו של רבי שמעון בל"ג בעומר, ואנחנו גם יודעים שחודש אייר זה אותם אותיות של ירא, אותה יראה שדיברנו עליה קודם לכן, שיראת שמיים, הכל בידי שמיים, כלומר האור שהבורא מקריא עלינו הוא קבוע ונתון. מה שלא קבוע זה יראת שמיים, מה שהוא לא קבוע זה מידת ההתגברות, ההתגברות של האדם, שהיא קובעת את מידת גבורתו של האדם, ומידת גבורתו של האדם היא בעצם שמחזירה את האור של הבורא לאחוריו, וזה בעצם הופך להיות הכוס, הכלי, אותו דין שאני הפעלתי, אותה מידת הדין אלוקים שאני הפעלתי, היא בעצם הופכת להיות הכלי שמשאיר את הברכה לנצח, ואותה התגברות היא זאת שמשאירה את השפע לתמיד. וזה סוד עצום של חודש אייר. כוכב נוגה הוא כוכב האהבה, ולכל דבר, אם נשים לב, האותיות, ישנן שבע אותיות שמהן נבראו מהקובץ, תדר ידע שלהם, הופיעו אותם כוחות שנקראים שבע, שבעת כוכבי לכת. השבע אותיות האלה, ב' ג' ד' כ' פ' ר' ת', מזכיר את בגד כפת בראש מילה מקבלות דגש, אלו נקראות בספר היצירה האותיות הכפולות. למה כפולות? כי יש להם מופע רך ומופע קשה, ב' ו' כף וכף, פי ופי, אוקיי? יתר אותיות למשל, ד' וג' בעברית מודרנית זה נשמע אותו דבר, עם דגש בלי דגש, אבל בעברית המקורית, שזה עוד אפשר לשמוע בעברית תימנית, טוניסאית וכן הלאה, עיראקית אפשר לשמוע את ההבדל, גם ריש. עכשיו, למה יש להם מופע רך או קשה? תלוי מה אני עושה עם זה. כלומר, המזל שור יכול להשתמש בהשפעה של כוכב נוגה, שהוא יהיה מלא תאוות גשמיות למאכלים, לבתים יפים, חפצים יפים, לתאוות מיניות, כל התאוות למיניהם, הוא ייקח על עצמו. זה צד אחד. אבל הוא גם יכול לקחת את הכוח של האהבה שהיא אהבה רוחנית. ואהבה רוחנית, אם אני מסתכל על שור, שור בגימטריה, קודם כל שור זה אחד מהעין בית שמות. זה וו שין ריש, אחד מהעין בית שמות, וגם בגימטריה זה א' בית ג' י' ת' צדיק, שזה בענה בכוח, בשם בן מן בית, הצירוף הראשון, א' בית ג' י' ת' צדיק בגימטריה, אהבת חינם. זאת אומרת, כדי שאדם יוכל לאהוב אהבת חינם, הוא חייב כוח אדיר של התגברות, להתגבר על האכזבה, להתגבר על הציפיות, להתגבר על חוש הביקורתיות, להתגבר על חוש האינוחיות, להיות מסוגל לשדר כוח של אהבת חינם, זה צריך כוח אדיר של התגברות. וזה מתקן, לפי הרי הקדוש, תיקונים עצומים. כי א' ב' ג' י' ת' צדיק מסמל את שבירת הכלים שגרמה בכלל לזה שיש תיקונים לעשות. איך זה מתקן את שבירת הכלים? כי א' ב' ג' זה מסמל את א' ג' י' סליחה, מסמלים את שבעה מלכי אדום שמתו, אותם כלים שנשברו בשבירת הכלים, מה שגרם לעולם התיקון להופיע, העולם שבו הכלים שבורים בעבודה שלנו לתקן אותם, א' ב' ג' בגימטריה 6, זה שישה כלים, ה-י' זה הכלי של המלכות, תץ מלשון נתץ, שיבר שבירת הכלים, כאשר על ידי שם א' ב' ג' י' ת' צדיק, אנחנו מתקנים את שבירת הכלים. מה יכול לתקן את שבירת הכלים יותר מאשר אהבת חינם? כאשר האדם יוצר אהבת חינם, על ידי עבודה מאוד קשה, שזה להתמקדות בטוב, התמקדות במה האדם הזה נברא על ידי בורא אלוקים, בורא עולם. ואם בורא עולם ברא אותו, ואם בורא עולם עדיין מחיה אותו ברגע זה, כנראה שהוא אוהב אותו, ולכן אני צריך להתמקד בזה. זה, כולנו יודעים כמה עבודה קשה צריכה להיות מושקעת, עד שאנחנו מקנים לעצמנו אהבה שהיא לא ביקורתית, אהבה שלא באה עם חוטי קשירה של נתתי לו וכמה הוא נתן לי בחזרה. זו עבודה קשה מאוד. היא דורשת התגברות אמיתית, ודווקא זה בגימטיה שור, דין. כמה דין אני צריך להפעיל על הדחפים שלי, להבין שואהבת לרעך כמוך, אני השם. כך זה כתוב פרשת קדושים. מה זאת אומרת? אומר בורא עולם, תאהב את הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך, מזה אתה תלמד להחזיק כלי של באמת לאהוב את עצמך, וגם תתקרב ככה אליי. מה עם הבן אדם שאתה אוהב אותו? זה לא עסק שלך. אם הוא יגיד תודה או לא יגיד תודה, זה לא עניין שלך. מה, אתה עובד אלילים? אתה רוצה להפוך את אותו אדם לאלוהים שלך? אם הוא יגיד לך תודה, עשה לך את היום. אם הוא ישכח להגיד לך תודה, הרס לך את היום. זה אסור, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אתה לא עבד שלו. העניין הזה של אהבת חינם, לכן מושרש בחודש אייר, חודש שיש בו הרבה שפע של אור, חודש שיש בו הרבה עוצמות שאנחנו יכולים למצוא בעצמנו של גבורות ודינים שבעצם אנחנו מפעילים אותם, ולכן יראת שמיים זה דין. יש בזה דין. אני צריך אבל להפעיל את הדין הזה מצידי אני. ואז אני מייצר את הכלי, את הכוס של ברכה, שיכול להכיל את השפע האלוקי ואת כל האור, שמשהו שישאר. לכן אצל מזל שור מצד אחד, בחומרניות שלו, זה לאסוף עיר כמה שיותר רכוש גשמי, שזה ייתן לו את הסיפוק ואת הביטחון בתחושת ההישגיות. מה הבעיה? אם אתה מתחבר לחומריות, זה לא נשאר. זה מתפרק. אוקיי? אבל אם אתה הופך את הכלי הרוחני של ההתגברות לצבירת הרכוש שלך, והרכוש שלך נמדד באור חוזר, באור של יראת שמיים, באור של התגברות, באור של דין שאתה מפעיל על היצר הרע שלך, שאתה הופך את האהבה התאוותנית לאהבה רוחנית שלמה, עכשיו אתה בונה כלים עצומים שנשארים לנצחיות, גלגול אחרי גלגול, זה אף אחד לא יכול לקחת לך יותר. עכשיו, חודש אייר ידוע גם כקשור לענייני רפואה. ויאמר, נאמר לנו אחרי קריאת ים סוף, שמות תתוו, פסוק כו, עם ישראל אחרי קריאת ים סוף עוברים את הים, ממשיכים הלאה למדבר שור, שור, אותיות שור, ואין שמיים. עד שמגיעים למקום שנקרא מרה. יש המעיינות והם מרים. והעם זועק וצועק מתוך הצמא. ומשה רבינו צועק, ויורהו השם עץ. וישלך אל המים, והמים הופכים להיות מתוקים. אומר בורא עולם, ויאמר אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך. וישר בעיניו תעשה. ועזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כלומר אם תתגבר על הדחף והיצר והרגש, ותלך לפי הכלים הרוחניים של התגברות, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אני השם רופאיך, ראשי תיבות אייר. אוקיי? ראשי תיבות אייר. יש פה כוח אדיר של רפואה, ודרך אגב, אם אנחנו מדברים מבחינה, גם מבחינה היסטורית, עם ישראל חווים את קריאת ים סוף ביום השישי, השביעי של פסח בעצם, שזה אומר אם פסח הוא בתתוו, עוד שבעה ימים, ואחרי עוד כמה ימים הם נהיים מאוד צמאים, אז אנחנו כבר באייר, ואני השם רופאיך, איך אני השם רופאיך, איך זה קשור? בואו נחזור למה שאמרנו קודם. כאשר דיברנו על עניין שם יוד קי קי וו, התעלל המתעלל השכל וידוע, כולנו יודעים שסוד הרפואה נמצא קודם כל, לפני הכל, בצורה שאנחנו חושבים, מרגישים ומתייחסים אל המציאות שבתוכנו וסביבנו. אם אני מצליח להתחבר לתודעה רוחנית גבוהה יותר בחודש אייר, זה אומר מה שאומרים חז"ל, החש בראשו יעסוק בתורה, החש בגופו יעסוק בתורה, החש בליבו יעסוק בתורה, החש בגרונו יעסוק בתורה, וכן אני לא אכנס כי זה לא שייך לעכשיו. כלומר, מה, איך כולנו יודעים שאם אדם יש לו איזה מחושים, איזושהי מחלה, זה מכיוון קודם כל שהתודעה שלו באיזשהו מקום קרסה. היא לא תקינה, היא לא שלמה. מתי היא לא שלמה? שלא יפעלנו כוח התגברות, שלא יפעלנו תודעה רוחנית אלוקית, אלא נפלנו לרגשות נמוכים של כעס. אנחנו כולנו יודעים, היום המחקרים כבר משנות ה-70 מראים, מחקרים מדעיים, שאנשים רגזניים יש להם נטייה לפתח מחלות דלקתיות, למשל דלקת בעורקי הלב, קוראים לזה מחלת העורקים הכליליים, דלקות אחרות, רוגז יכול דלקות גם בכבד וכן הלאה. כלומר, ההתפתחות של דלקות זה תוצאה של אש רגשית שהיא לא דלקת, זה מישון דלקה שהיא לא עוברת התגברות, של היפוך מאש דינים לחסדים. שהכל לטובה. אוקיי? שהכל באהבה. אם אין יראת שמיים, אז הרבה מחלות מגיעות מזה. ומחלות אחרות מגיעות אם זה מדיכאון וכל מיני, כולנו יודעים היום, שהמערכת החיסונית זה הדבר הראשון שנפגע, וזה ידוע כבר עשרות שנים, שהמערכת החיסונית זה הדבר הראשון שנפגע, כאשר מצב הרוח שלנו נפגע. אבל אם יש לנו המתעלל השכל וידוע, ואם אנחנו יש לנו ידיעה ותודעה רחבה, שנקראת תודעת עץ החיים, אנחנו, ויורה השם עץ וישליח אל המים המרים, אני יכול להפך על ידי עץ החיים, תודעת עץ החיים, התעלל המתעלל השכל וידוע, אני יכול להפוך כל מרירות בחיים על ידי התגברות, להצלחה, להישגיות וכן הלאה וכן הלאה. וזה הכוח האדיר של חודש אייר של רפואה. הוא לא מרפא לבד. על ידי הרחבת התודעה, על ידי הרחבת התודעה של יראת שמיים, כלומר הבנה, עם בן אדם שהוא רגזן, היה באמת לוקח את העצה של הרופא שלו, שאומר, אתה יודע שאתה מתרגז, אתה גורם לעצמך. לאחד זה גורם מחלת לב, לאחד זה גורם בעיות של, יכול להיות קרישי דם במוח, ולאחד זה יכול לגרום לבעיות של כאבי ראש, מיגרנים. אם אתה מודע לזה, אז אתה מתיירא לשחק עם הכוחות האלה. אתה רוצר בעצמך, אתה מעכב בעצמך, אתה מפעיל התגברות דין על הדחף המיידי, וברור שלא תגיע לזה. זה תלוי בהרחבת התודעה, פשוט הרחבת התודעה. אוקיי? זה, והרחבת התודעה היא זאת שתביא להערה רוחנית, והיא זאת שמרפאה באמת. ולכן אומר לנו האבן עזרא, על העניין של רפו ירפא בפרשת משפטים, כל המחלות והפגעים והנגעים שנמצאים בחיצוניות של גופו של האדם, נתן הבורר רשות לרופא לרפא. אבל אנחנו יודעים שזה לא הבעיה, הבעיה היא הנגעים והמחלות הפנימיים. את זה רק בורא עולם יכול לרפא. איך? כאשר האדם מזמין את הרפואה על ידי כוח ההתגברות הזה. על ידי הדין הפנימי שהוא מפעיל מתוך עצמו. ואז הפה, שהזוהר קורא לזה הנחש, שבדמיון מודרך אפשר להסתכל על הפה, הנה יש לנו פה פה מולנו, שזה נחש שמסתיר את ראשו. כלומר, התאוות של נוגה זה נחש שזה נראה מבחוץ, זה נראה תמים ויפה. אבל ברגע שאתה נלכד בתוך התאווה הזאת, הוא מוציא את הראש ומקיש אותך. כולם יודעים איך התאוות מפילות שלל וחלל כל כך הרבה אנשים. אוקיי, דיברנו על החלון של האות פי, שזה יכול להיות הנחש, היצר והתאוות למיניהם, מכל, אם זה בקשור לכספים ולרכוש ותאוות הממון ותאוות הבשרים, סוג של בשר ממש או וכן הלאה וכן הלאה. כשאדם מהפך את זה, אז הוא מסוגל להתחבר אל הבית, כוח הברכה שנמצא בתוך הפה. סוג של מה שנקרא היפוך ההסתכלות. השפעה של החלון הזה של הפה זה שלום ואהבה. אומנות ואסתטיקה, הערה ורגישות. שוב, זה יכול להיות חומרי, יכול להיות רוחני. זה אלה שמחפשים שלום, לא בהכרח שבאמת מתוך רגישות, אלא הם רוצים שלום כדי שיעזבו אותי, לאכול מה שבא לי, לעשות מה שבא לי, לאסוף רכוש כמו שאני רוצה, לבלות, לנסוע, לשחק, ללכת למכון כושר, ללכת למועדון, לשחק גולף וכו' וכו'. לכן הם רוצים שלום. לא באמת הם רוצים שלום עם הזולת. ויש כאלה שבאמת רוצים שלום. הם באמת רוצים שהזולת ישלים אותם. באמת אכפת להם מהזולת. אלו הם שני צדדים של הדחף לשלום. אותו דבר אהבה. יש אהבה אנוכית, שזה התאהבות, שזה התמכרות לרגשות שמאוד, כמו כל התמכרות אחרת, זה גורם לכל מיני שריפות ודלקות, ויש אהבה שהיא באמת להתאחד עם הזולת ולהשלים אותו ולעבוד איתו כדי להגיע למטרה משותפת. השליטה, לכן מדיטציה של החודש הזה, יש לנו י' ה' ה' וו', חת קוף בית את נון עין, והאותיות פי וב, שלושת אלה נותנים לנו כוחות של חיבור לתדר שהוא זה שנמצא בזמן הזה ביקום. וזה בעצם עד כאן, פחות או יותר, על התכונות האדירות של החודש הזה. אנחנו יודעים שאנחנו חיים בחברה שבדיוק מתנהגת בצורה הכי הופכית למה שדיברנו עליו היום. ולכן מצד אחד החברה שלנו עוסקת במרוץ מטורף אחרי התאוות של האסתטיקה, של היופי החיצוני, אם זה היופי של הגוף, היופי של החפצים, היופי של הבתים, היופי של הערים. אנשים מחפשים לטייל למקומות שהם יפים, מקומות שבהם יוכלו להנות את החושים של האוזן, של השמיעה, של הטעם וכולי, חושי התענוג המיני. כל הדברים האלה מניעים כלכלה עולמית של טריליונים. אבל ברגע שזה חיצוני וחומרי, וללא יראת שמיים, ללא הסתכלות והתגברות, ללא שום חינוך מילדות לעצירה ועיכוב מתוך יראת שמיים, לא מתוך להראות שליטה. יש חינוך בהרבה תרבויות לשליטה עצמית, כלומר להתנהג יפי וכו' וכו', אבל השליטה העצמית הזאת היא חיצונית לחלוטין, היא לא מוסרית, היא לא ואהבת כמוך, היא לא לפני עיוור לא תשים מכשול, היא לא שאתה קוצר תשאיר לקט ופאה, אוקיי? היא לא ממקום של אתה עוצר בתאוות שלך וביצרים שלך כדי להתחבר לכוח האינסופי של השפע הרוחני של בורא עולם. זה לא מהמקום הזה. זה מתוך היכולת לבנות יכולת של שליטה בעצמך כדי לשלוט באחרים. וככל שתשלוט יותר באחרים, כך תוכל להשיג יותר מילואים, תגרום להם למלא את היצרים שלך. אם זה בן זוג, בת זוג, אם זה ילדים, אם זה עובדים, שותפים, קולגות וכן הלאה. זה לא ממקום של מודעות מוחלטת לעניין שהיצרים, בא לי להיות כזה, בא לי לעשות את זה, מתחשק לי וכו', הכל לגיטימי, מתחשק לך, אנחנו, כל העולם צריך לאשר לך, זה הנרטיב שלך. זה הצד הכי שלילי של השור. ואז יש טיפשות ואטימות ואכזבה ואיבוד. ואנחנו רואים מחזור אחרי מחזור של קריסה כלכלית. אם זה של מדינות, של חברות, של עסקים, של מטבעות, של השקעות. כי והכל מגיע ממקום של תאוות יתר מעבר למה שאתה באמת צריך. כי זה לא מסביע. זה לא מסביע, אין יכולת להסביע את התאוות. מדוע? כי הכלי היחיד להסביע את התאוות זה כוח התגברות. וכשאנחנו נמצאים בחברה שכל השיח שלה היא סביב שטיפת מוח בלתי פוסקת של להשתעבד לתאוות. אם יתחשק לך, תלך עם זה. תלך עם זה, תלך עם התאוות שלך ותלך עם ה... ואז זה כבר הופך לדברים מזעזעים. ואז אנחנו רואים השתוללות של יצרים, של ממשלות, מנהיגים, טוטליטריות, תחת מסווה של כאילו צדק ודמוקרטיה, או חברות ענק שפשוט עושק, שבא מתוך חמדה, מתוך שוחד, מתוך בדיוק העניין של הריפוי שיש בו בחודש חודש אייר. מעבר לזה, אנחנו בחודש אייר סופרים את העומר, וכל העניין של ספירת העומר, הספירה, הערה, זה חודש מלא באור. אבל אם לא, אנחנו לא סופרים אותו, מה זה ספירת העומר? אומר לנו הרבי מאופטה, אוהב ישראל, העומר הוא עשירית האיפה. איפה? מידה של נפח, של קיבולת, נפח של מה? של תבועה, כל מיני דברים שאני עוצר. איפה בגימטריה פיוו. עשירית האיפה, זה אומר, בכל מידה של נפח יש 10 ספירות. אבל כאשר אני רוצה לעצור, אם שאנחנו לומדים על הספירות, אנחנו יודעים שאיפה נמצא המסך, איפה אנחנו צריכים לעורר את העיכוב וההתגברות? ספירת מלכות. העומר עשירית האיפה. העשירית של האיפה, כלומר המלכות, המסך, המקום שמעורר את השינוי כיוון. ודרך אגב, הכוח הזה של האור חוזר, מסביר לנו ספר הזור, זה הכוח גם שיוצר חיסון גשמי לאיברים של הגוף. ולכן החודש הזה זה חודש של טהרה וניקיון. ממה? איך אנחנו מתארים ומנקים את עצמנו? שתי דרכים, דרך אחת, לעצור את התאוות, ואז אנחנו לא אוכלים מאכלים שמזיקים לנו. שזה היום ידוע, התמכרויות של סוכר, התמכרות לקמח, התמכרות לקמח חיטה, קמח דגנים, בעיקר עם גלוטן, התמכרות למאכלי חלב, כל הדברים האלה, אם כשאדם עושה דיאטה, והוא נסוג מכל הדברים הממכרים האלה, הגוף מתחיל לנקות את עצמו. זה זמן שהטבע מתאים להתנקות פנימית. אוקיי, זה הזמן. אומר כך אבני יששכר, חודש אייר הוא נבחן ומנוסה בחוכמת הרפואה, שהוא מסוגל לרפואה, להריק ההצטומחה, הצטומחה, סטומק, בא מהמילה הצטומחה, כלומר את המחת העיכול, מן האיפושים והחולשות, שאומר הרמב״ם, סיר הבישול הוא הרוצח הגדול ביותר בהיסטוריה. כלומר, חלק גדול מהמחלות שלנו זה עם המאכלים שהם לא מתאימים למזגו של האדם. הנה כל החולשות והחולאים על פי הרוב באים מן המאכלים שנם לפי מזג האדם. חודש אייר התחיל המן לרדת. ולמה ירד המן? כי המן הוא לחם הנברא באיברים, הנבלע באיברים, ואז לא היה בא מזה שום חולי ושום מחור במדבר, לא היו שום מחלות. הייתה מחלה רוחנית, מטאפיזית, צרעת. זה לא מחלת אור, זה מחלה שהאדם יצא מהאיזון הפנימי שלו. נמצא שבחודש הזה נתרפו כל החולאים, על כן נשאר טבע קיים בחודש הזה של סגולה רפואה, במשך הרבה שנים שמתי לב, גם אנשים שלא לומדים קבלה, אצל הרבה אנשים פתאום מתעורר חשק של ניקוי אביבי, של לעשות דיאטות של מיצים, אחד אוכל אבטיחים, אחד אוכל רק ענבים, אחד אוכל כל מיני מאכלים, לאכול בצורה שמאפשרת לגוף לנקות ולזכך את עצמו. אבל הרפואה האמיתית, אומר לנו הזוהר, זה אותו כוח של אותו אור חוזר, האור שבא מהעיכוב, מהיראה, שאדם מייצר, זה יוצר לא רק כלי לקבל את השפע, זה יוצר גם כלי רוחני של שפע שמגן על כל אחד ואחד מהאיברים של הגוף. זה שאני מהפך את הדין של התאוות, של הכעסים, של האכזבה, של הרגשות השליליים, אני מהפך אותם לחסד, לנתינה, לאהבה ולאכפתיות. לכן גם, כמה מדינת ישראל בחודש אייר, שעל מה נחרב בית המקדש? שנאת חינם. ועל מה ייבנה בית המקדש? אהבת חינם. ולזה בדיוק החודש של אהבת חינם, ששור בגימטריה, אהבת חינם. לכן אנחנו רואים מצד אחד את הבנייה האדירה של מדינת ישראל בחומר, של בתוך כמה עשרות שנים להפוך להיות לדוגמה לכל העולם, לבנייה, להתפתחות של מדע, טכנולוגיות, יצירה ובריאה של מצד אחד, אנחנו מרגישים חזקים ואז פתאום פרח, הכל נופל לנו בפנים, בדיוק קלאסי למזל שור חומרני. חשבת שיש לך כוח, חשבת שיש לך הגנה, וזה מתפוצץ לך מול העיניים, שהנה אתה לא, ברגע הכל מתפרק. זה כל כך, כל כך אופייני למזל שור שהוא לא רוחני. התיקון זה רוחניות, ורוחניות זה לא שלום, איזה שלום השור הלא רוחני רוצה? שהם יעזבו אותי בשקט, הם בצד שלהם ואני בצד שלי, אני אוכל להמשיך ללכת למכון כושר, לטייל בעולם, לעשות הרבה כסף, לבזבז אותו וכן הלאה וכן הלאה, ולחיות חיים של תענוגות, הרי אני שור, זה המדינה שלנו. זה לא שלום, זה לא שלום, שלום זה שאתה מבין שאתה צריך להתחשב בכל מי שנמצא סביבך, ואתה צריך להבין שלהגיע למצב של חיים בהרמוניה, זה המון המון עבודה, וזה אתה לא יכול להתעלם ממי שנמצא סביבך, שהם יעזבו אותך בשקט והם, ואתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה, זה לא עובד בעולם שלנו. ואהבה אמיתית זה לא שכולם יאהבו אותי ויתנו לי לעשות מה שבא לי, זה לא אהבה אמיתית, אהבה אמיתית זה הרמוניה, זה ממקום של אחדות אבל לא אחידות, ממקום של התחשבות ורגישות. יש פה תיקון אדיר בחודש הזה, במזל הזה, לא רק זה, גם האופק של מדינת ישראל, בהחזרת המדינה, זה אופק מוזניים, שזה עוד יותר נוגה, עוד יותר אסתטיות, ועוד יותר רגישות למה חושבים עליי, מה אומרים עליי, וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה, זה תיקון רציני, שעדיין לא הגענו למצות אותו. צריך לעבוד על זה. תודה רבה, ושיהיה חודש טוב לכולנו.
תודה רבה, שאול. חודש מבורך.